קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית.
פרק 45, הארי הקדוש. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. יש דמויות שיש עליהן הרבה יותר אגדות מאשר היסטוריה כתובה. דיברנו על זה לא פעם, לא על כל אחד מספרים אגדות, והדמות של היום לגמרי כזאת. קוראים לו הארי הקדוש. רק לשמוע את השם שלו מעביר אותנו למחוזות אחרים. רוחניים יותר? אגדתיים? הארי הקדוש. אבל היה איש כזה אמיתי, בשר ודם, שהתפרסם בגלל הפעולות שלו בצפת, למרות שהוא בקושי הספיק להיות שם. בזכות מה שהוא הספיק בחייו, למרות שהם היו מאוד קצרים. בזכות השיטה ותפיסת העולם שהוא פיתח, למרות שהוא כמעט לא כתב כלום. והדברים יצאו לעולם בזכות התלמידים. למרות שלא היו לו הרבה כאלה. אז למה באמת מתייחסים אליו בכזאת הערצה? מה היה מיוחד בו? הוא היה מאוד מיוחד, עם יכולות יוצאות דופן, אבל בסופו של דבר זה בזכות תורת הסוד שהוא פיתח. הוא הביא לעולם מושגים חדשים, שהם חשובים לא רק למי שעוסק בקבלה, אלא יצרו, איך נקרא לזה, משקפיים חדשים להביט ולהבין את העולם. זה לא פרק בקבלה, אנחנו בפודקאסט על היסטוריה, והארי השפיע השפעה עצומה על ההיסטוריה היהודית כולה. מה הקשר בין קבלה להיסטוריה? בואו נתחיל. אז לפני הכל, מה זה השם הזה, הארי? ראשי תיבות, האשכנזי רבי יצחק. למי שקוראים אשכנזי, סימן שהוא לא גר עכשיו באשכנז, אלא הוא או אבותיו הגיעו מאשכנז. אותו דבר, צרפתי הגיע מצרפת, שרעבי משערב, פרנק, מזרחי, הולנדר. הבנתם, קוראים לזה שמשפחה גיאוגרפי או טופונימי. ואם המשפחה נודדת, אז גם הרבה פעמים שבמשפחה משתנה בהתאמה. שמות משפחה קבועים זה המצאה חדשה יחסית. יש כאלה שאמרו שהארי זה אדוננו רבי יצחק. בכל מקרה, השם המלא שלו היה יצחק לוריה. לוריה כנראה השם משפחה של יהודים שהגיעו במקור מעיירה לוריה באיטליה. הרבה יהודים אשכנזים מפורסמים היו עם השם הזה. הם יחסו את עצמם לרשי ומשם להילל ועד דוד המלך. רק משמות משפחה יהודים אפשר ללמוד הרבה היסטוריה. מה המקום שקופץ לכם בראש כשאתם שומעים על הארי? אמרתם צפת? הוא באמת היה שם. אבל רק שנתיים. משמעותיות, אבל רק שנתיים. הארי בכלל נולד בירושלים. בשנת 1517, העות'מאנים כבשו את הארץ ואת ירושלים, ואפשרו לירושלים להתפתח ולקלוט עוד אנשים, והקהילה היהודית עברה שינוי משמעותי בעקבות גירוש ספרד, והגעה של הרבה יהודים ספרדים לעיר. אבא שלו, הרב שלמה לוריה, הוא התחתן בירושלים עם בת למשפחת פרנסיס, משפחה שהגיעה מספרד. שתי משפחות חשובות ומכובדות, עם רקע מאוד שונה. ובשנת 1534 נולד הבן שלהם יצחק, יצחק לוריה. ואנחנו נקרא לו בכינוי המפורסם הארי. אז הארי גדל בסביבה שיש בה גם אשכנזים וגם ספרדים. תזכרו את הנקודה הזאת, זה עוד משמעותי. האמת היא שלא יודעים הרבה על ילדותו. או בכלל, אז כמו מקרים רבים של דמויות מיוחדות, יש עליו הרבה אגדות. אז האגדה מספרת שאחרי שההורים שלו חיכו הרבה זמן לילד, אליהו הנביא נגלה לאביו. הרב שלמה, והבטיח לו שיוולד לו ילד, ואליהו הנביא הזהיר את האבא שביום ברית המילה של הבן שיוולד, יחכה לו לאליהו. ובאמת, ביום השמיני להולדת, למרות שכל האורחים התאספו לברית, האבא חיכה הרבה זמן, עד שראה את אליהו הנביא, שהוא היה הסנדק של הארי, רק האבא ראה אותו, ואף אחד מהאורחים לא. הזכרנו בעבר שהאגדות הן חשובות לא כי הן מתיימרות לספר מה היה. אגדות מגלות לנו על מי סיפרו אגדות, מה חשבו עליו. אז מה קרה בילדותו לא יודעים. כן יודעים, כשארי היה בן 8, אביו נפטר. אמו החליטה שיהיה לה ולבנה יותר קל אם היא תעבור לגור אצל אח שלה, מרדכי פרנסיס, במצרים. הוא היה שם מוכס עשיר. במצרים של המאה ה-16 הייתה גם קהילה יהודית חשובה. רב הקהילה במצרים היה הרדבז, רבי דוד בן שלמה אבן זמרה. הרדבז היה בן 13 כשהוא גורש מספרד בגירוש הגדול, הוא הספיק לעבור בפס, בצפת, בירושלים. בסופו של דבר הוא השתקע במצרים והפך למנהיג יהדות מצרים במשך 40 שנה. הרדבז הוא למשל אחד הראשונים שכתב על יהודי אתיופיה בתשובות הלכתיות. הוא שם כתב שהם כנראה צאצאי שבט דן והם לא מכירים את התורה של בעל פה. יש תשובה מעניינת שלו שהוא עונה לחבר קהילה במצרים שקנה עבד, והסתבר לו שהעבד הזה הוא מקהילת בית הישראל באתיופיה, והרדבז אמר לו שהם יהודים והוא קיים מצוות פדיון שבויים והוא חייב לשחרר את העבד. מעניין. אחרי 40 שנה בתפקיד הרדבז עזב את מצרים ועלה לארץ מחדש והספיק לחיות בה עוד 20 שנה בצפת, והוא נפטר בצפת בגיל 94. אפשר לראות את הקבר שלו בבית העלמין העתיק של צפת. יהיו עוד כמה גיבורים היום שם. אחד התלמידים המפורסמים של הרדבז במצרים הוא רבי בצלאל אשכנזי. דיברנו שאשכנזי אומר שמשפחה במקום משם. הוא חיבר ספר מאוד מפורסם שקוראים לו שיטה מקובצת. אז הארי בתור נער צעיר למד אצל הרדבז וגם אצל רבי בצלאל אשכנזי. גם חכמים ספרדים וגם חכמים אשכנזים. ולכן גם הלכות ומנהגים מאשכנז ומספרד. הוא גם למד את מה שאנחנו קוראים לו תורת הנסתר. מה זה אומר? אתם מוזמנים להקשיב אם לא עשיתם את זה לפרק הקודם על הזוהר. הדוד של הארי, מרדכי פרנסיס, זיהה את הכישרונות של האחיין הצעיר וטיפח אותו. ובגיל 15, הדוד חיתן את הארי עם הבת שלו, כלומר, בדודה של הארי. עד פה, צריכים להגיד, זה סיפור רגיל למדי של יהודים בתקופה הזאת בארץ ומצרים, כולל חיבור בין אשכנז לספרד. אבל הסיפור שלנו יהיה מעניין בעקבות ספר. איזה? עוד רגע. נעצרו הנצלים ונבראו הנבראים, היה האור עליון פשוט ממלא את כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת האוויר ריקני, וחלל אלא הכל היה מלא אור, האין סוף הפשוט ההוא. בסביבות שנת 1590 הגיעו למצרים מהגרים יהודים מסוג חדש, משפחות של אנוסים שהצליחו לברוח מפורטוגל וספרד הנוצריות, ותחת שלטון האסלאם יכלו לחזור ליהדות באופן גלוי. הרבה פעמים לא ידעו בכלל עברית ואפילו דברים בסיסיים כמו להתפלל. האגדה מספרת, כשארי היה בן 17, הוא התפלל בית הכנסת בקהיר, ולידו עמד יהודי מבני אנוסים. הארי ראה שהוא מחזיק ספר, אבל לא ממש קורא בו, כי הוא לא ידע לקרוא עברית. אז הארי ניגש לעזור לו, והוא ראה שהספר הוא בכלל לא סידור, אלא ספר בתורת הסוד שהארי מעולם לא ראה. הוא שכנע את האיש למכור לו את הספר, ומאז השתנו חייו. הוא התחיל להתענות ולצום כדי להתעלות רוחנית ולהבין את הספר ואת תורת הסוד, ואז הראו לו בחלום שהסיגופים שלו לא מספיקים, ואז הארי החליט להתבודד וללמוד יותר את תורת הסוד. הוא מצא בית קטן ליד חופי הנילוס, סמוך לקהיר, ורוב הזמן היה שם לבד, מסביבות 6 שנים, חוזר הביתה רק בערב שבת וחוזר להתבודד במוצאי שבת. אומרים שהוא זכה שם לגילוי אליהו, ושהנשמה שלו עלתה לישיבות התנאים, פעם לישיבה של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי, ופעם לישיבה של רבי עקיבא. טוב, זאת אגדה, כלומר סיפור שאין לו כל כך מקורות היסטוריים, הארי לא כתב על זה. האמת היא שהוא כמעט לא כתב. אולי ככה זה היה. בכל מקרה, יש כאן גרעין היסטורי חשוב. ברור שמגיל צעיר הארי היה בקי בתורת הנסתר. מאיפה הוא למד? הרב שלו, שלימד אותו מגיל צעיר, הרדבז, רבי דוד אבן זמרה, בהחלט סביר שהוא היה רב שלו גם בתורת הנסתר. ורבי בצלאל אשכנזי, שגם אצלו הוא למד, אנחנו יודעים שהייתה לו ספרייה גדולה. אבל כנראה שאת רוב התורה הארי חידש בעצמו. והיה כאן עוד משהו שעורר אותו. בשנת 1558, כשהארי היה בן 24, ספר הזוהר יצא בפעם הראשונה בדפוס. אני לא בטוח שהבנתם כמה זה אירוע משמעותי. תורת הסוד אמורה להישאר בסוד, לעבור מפה לאוזן, ממורה לתלמיד. ספר הזוהר, שמאה ה-16 כבר היה הספר המרכזי של תורת הסוד, עבר רק בהעתקות של כתבי יד, זמין רק לקבוצה מצומצמת. ואז הוא יצא בדפוס. פתאום מהפכה. אפשר להפיץ מאות, אלפי עותקים בכל העולם. זה לא עבר בשקט. גינויים, חרמות. בית הדפוס הראשון שאיזה היה במנטובה, בצפון איטליה. שנה אחר כך היה גם בית דפוס בקרמונה, גם באיטליה, לא רחוק משם. והאמת היא שהרעש שזה עשה הפחיד בתי דפוס אחרים, ופעם הבאה שהדפיסו היה רק 70 שנה אחרי זה בלובלין. אבל הספר יצא לאור, והדבר עורר גל של התעניינות ולימוד מחדש. וזה גם היה סימן להרבה אנשים, שאם הסוד מתחיל להתגלות, סימן שאנחנו בתקופה חדשה. אולי פעמי משיח. היה עוד ספר חשוב בתורת הסוד שנכתב כשהארי הצעיר, שכנראה השפיע עליו. והמחבר שלו הוא אחד האנשים החשובים ביותר בהתפתחות תורת הסוד. הרמק. רבי משה קורדוברו. הרמק נולד ב-1522. מבוגר ב-12 שנים מהארי. אנחנו לא יודעים איפה הוא נולד, אבל לפי שם המשפחה אתם יודעים מאיפה המשפחה הגיעה. קורדוברו, קורדובה. הוא גדל בצפת והיה תלמיד של רבי יוסף קארו. הוא התחתן עם האחות של רבי שלמה אלקבץ, זה שחיברת לחדודי. והוא למד קבלה ממנו. דיברנו עליהם בפרק על רבי יוסף קארו. הרמק הפך להיות ראש ישיבה בצפת. הוא עסק רבות בתורת הנסתר. פירושים לספר הזוהר, פירוש לספר יצירה, ספרי מוסר. בקבלת שבת יש פרקי תהילים בהתחלה. הוא זה שהתחיל לומר אותם. ממנו זה התפשט לכל העולם היהודי. הספר המפורסם ביותר שלו, פרדס רימונים. זה ספר שיטתי שמסדר ומכריע בין שיטות שונות של מקובלים שהוא לפניו. וגם מבאר עם סוגי יסוד. אחד המושגים למשל הוא 10 הספירות. בצורה פשטנית מכוונה היא לצורות שבהם אלוהים מתגלה לבני אדם. המושג הזה כבר הופיע בספר היצירה הקדום. ועד הרמק היה כל מיני הסברים ומיונים של הספירות בצורות שונות. הרמק עשה סדר ומאז הגישה שלו הפכה להיות פחות או יותר הגישה היחידה. צריכים להגיד, אם לא היה את הארי, הרמק היה כנראה הדמות המשמעותית ביותר בהתפתחות תורת הסוד. אז כנראה גם הספר הזה, פרדס רימונים, הגיע למצרים אל הארי. מה הארי עשה במצרים? מה המשמעות של ללמוד לבד כל כך הרבה שנים? כשהארי נחשף לעקרונות של תורת הסוד, הוא ראה שיש שם משהו מאוד משמעותי. תורת הסוד מדברת לא רק מה צריך לעשות בעולם, אלא למה נברא העולם. למה אנחנו כאן? מה הייעוד שלנו? האדם מחפש משמעות. והארי פיתח שיטה שלמה שמתיימרת לחשוף את התשובות. אפשר לקרוא לזה שהוא מספק סיפור מסגרת של משמעות לכל ההיסטוריה. ניכנס לזה עוד רגע. אז מה קרה לארי במצרים? כמעט לא יודעים. האם כבר שם הוא נחשב אדם קדוש? לא מצאו הוכחות. כשארי היה בן 36, הוא מחליט שהוא עוזב את מצרים ועולה לארץ. למה? אגדה מספרת שאליהו הנביא נגלה אליו ואמר לו שקיצו קרוב ועליו לאסוף את המשפחה, לצאת למצרים ולעלות דווקא לצפת. ואגדה אחרת מספיפה ואומרת שאמרו לו משמיים שהוא צריך לפגוש בצפת תלמיד בשם חיים ויטל, וכל התפקיד של הארי בעולם זה לתקן את הנשמה שלו וללמד אותו. אם רגע נניח את האגדות בצד, למה באמת צפת? אם כבר עלות לארץ, למה לא לירושלים? היה כאן שילוב מעניין. שילוב שגרם לעיירה קטנה באמצע הרי הגליל העליון להפוך במאה ה-16 למקום אולי החשוב ביותר בעולם היהודי. דיברנו זה קצת בפרק על רבי יוסף קארו, עם הפרויקט ההלכתי שלו. אז בהלכה היו עוד מרכזים חשובים בתקופה היא, כמו בקרקוב ולובלין, אבל בתחום הקבלה לא היה לצפת מתחרים. איך זה קרה? בסביבות 1516-1517, הסולטן העות'מאני סלים הראשון כבש את האזור מידי הממלוקים. הערבים בארץ היו בעד הממלוקים, היהודים סמכו לכיבוש הטורקי. משום מה הגיע לצפת השמועה שהסולטן הובס במצרים, ובעקבות זה הערבים בצפת ניצלו את ההזדמנות והתחילו מהומות נגד היהודים, והאירוע הוכיח לשלטון שהקהילה היהודית נאמנה לו, ואפילו סובל בגלל זה. וצפת הייתה גם באמצע הדרך בין דמשק לנמל של אקו, והייתה תחנה חשובה לסוחרים. אז העות'מאנים השקיעו בהגנה על העיר. מצודה, חומה, חיילים, אז גם הביטחון במקום גדל. אנחנו כמה שנים אחרי גירוש ספרד, אלפי יהודים מחפשים מקום בטוח לגור בו, אז הסיבות הביטחוניות וכלכליות בהחלט עזרו למי שבא לארץ לבחור דווקא בצפת. והעולים הביאו אותם טכנולוגיות, טכנולוגיה טקסטיל, אריגה, צביעת צמר. התחילה חקלאות יהודית, ועוד יהודים הגיעו, ולא רק מספרד, וגם מאיטליה ומסיציליה ומאשכנז. ומה הקשר לקבלה? דיברנו על הפריחה של ספר הזוהר, שהחיבור שלו יוחס לרבי שמעון בר יוחאי. תחברו את זה למסורת שרשב"י קבור במירון, ולפי מדרשים מסוימים בספר הזוהר אפשר להבין שהמשיח עתיד להתגלות קודם בגליל, אז צפת הגלילית, הקרובה למירון, הפכה להיות אטרקטיבית למי שעוסקים בקבלה. צפת הפכה למרכז למקובלים. הזכרנו את רבי שלמה אלקבץ, את רבי יוסף קארו ואת הרמק. בהחלט סביר שחלק מההחלטה של הארי לעלות לצפת הייתה כדי ללמוד מהרמק. הוא נחשב ללא ספק לגדול המקובלים של התקופה. והארי מגיע בשנת 1570 לצפת. הוא נפגש עם הרמק, מתחיל ללמוד ממנו. אבל תוך זמן קצר מאוד הרמק נפטר. מאוד מהר הארי הופך להיות הממשיך. זה לא טריוויאלי, הוא צעיר עדיין. והשיטה שלו של הארי משהו אחר לגמרי מהשיטה של הרמק. אבל התלמידים מזהים את הגאונות הגדולה שלו. התורה של הרמק הופך להיות ההכנה, הפרוזדור לתורה של הארי. ומתוך כל התלמידים היה אחד שהפך להיות התלמיד המובהק. יותר מזה, רק בזכות התלמיד הזה, השיטה של הארי, הם קוראים לזה באקדמיה, הקבלה לוריאנית, הופצה ופורסמה. קראו לתלמיד חיים ויטל. הוא נולד בצפת בשנת 1542. צעיר מהארי בשמונה שנים. אבא שלו רב יוסף קלבריס הגיע מאיטליה לצפת. השם ויטל זה לא שם משפחה, זה תרגום של חיים לאיטלקית. הוא למד מגיל צעיר בבתי המדרש של הרב משה אלשך והרמק. וכנראה לרבי חיים ויטל היו, איך אני אקרא לזה, יומרות משיחיות אישיות, עוד כשהוא היה צעיר. השילוב בין צפת, לימודי קבלה, התחושה בתקופה הזאת שמשהו קורה בעולם. ורבי חיים ויטל כתב יומן. די מדהים, עם תיאור חושפני של תחושות, רעיונות, התמודדויות, גם הצלחות וגם נפילות. חלומות שהיו לו. היומן יצא בתור ספר בשם ספר החזיונות. פעם ראשונה שהדפיסו אותו, במלוא על פי כתב היד, היה ב-1954. היומן מתחיל בזה שבגיל 12 הוא פגש בקורא בכף היד שאמר לו שהוא עתיד להיות בצומת החלטה משמעותית כשהוא יהיה בן 24, ואם הוא יבחר נכון הוא יהיה החכם ביותר בכל הדור. כשהוא בן 15 הוא מספר כשרבי יוסף קארו אמר עליו שהוא יהיה הממשיך שלו. יש הרבה תיאורים של מגדי עתידות שכולם סיפרו לו שהוא יהיה אישיות גדולה עם רמזים לפוטנציאליות המשיח. אז כך הוא גדל, וזה מה שהוא ציפה מעצמו. אתם מבינים שעם ציפיות כאלו מעצמו, כמעט כל תוצאה תהיה אכזבה, אבל אני לא אקדים את המאוחר. כשרבי חיים ויטל היה בן 28, הארי הגיע לצפת. וזאת הייתה נקודת מפנה בחייו. בהתחלה הוא כותב שהוא לא ממש הבין מה הארי אומר. אבל אז הוא מתאר טקס מעניין, שבו הארי לקח אותו לשייט בכנרת. במקום כלשהו, כנראה הוא זיהה אותו בתור בעירה של מרים, הארי נתן לרבי חיים ויטל לשתות ממי הכנרת, ומאז הוא התחיל להבין אותו. אני לא מכיר שום סיפור על טקס דומה עם אנשים אחרים. ספרו לי אתם מכירים. רבי חיים ויטל כתב שאנשים בצפת לא באמת הכירו את הארי ואת היכולות שלו. לא בא לדור בצפת, תיבנה ותיכונן, אלא בעבורי להשלים אותי, שלא היה מוטל עליו ללמד לשום אדם זולתי אני לבדי, וביות שאני אלמוד לא יצטרך הוא להתקיים בעולם. עוד נחזור לרבי חיים ויטל. אז הארי הגיע לצפת, הספיק ללמוד קצת עם הרמק, רבי משה קורדוברו, אבל אז הרמק נפטר כמו שאמרנו, והגדה אומרת שהרמק אמר לתלמידיו לפני מותו, דעו לכם שאיש אחד היושב פה יקום אחריי, ויעיר עיני הדור בחוכמות הקבלה, שבימיי היו הצינורות סתומים, ובימיו יתגלו הצינורות, ודעו שהוא אדם גדול, ניצוץ הרשבי זיכרונו לחיי העולם הבא.
שמן ססון מחברך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ססון מחברך.
אז מה מיוחד כל כך בארי בקבלה שהוא פיתח? אומרים שהוא לא יכולות לתת לאנשים תיקונים מזה בפני מה הם עשו לו בסדר ויודע לכוון אותם. הוא גם תיקן כוונות להתקשרות עם צדיקים, כולל השתתחות על קברי צדיקים. הוא פיתח את התחום הזה ויצא עם תלמידים לזהות קברי צדיקים, בעיקר את הקברים של הגיבורים של ספר הזוהר. והייתה לו פרשנות ייחודית לספר הזוהר, והוא עסק במודל הקבלי המיוחד שלו. רוצים קצת לצלול לזה? זה קצת מסובך, אבל אני חושב שכדאי שנכיר כמה מושגים, באמת רק טעימה, מושגים של צמצום, אצילות, שבירת כלים, העלאת ניצצות. שמעתם על זה פעם? בואו ננסה, בזהירות. קודם כל, מה זה צמצום? צמצום זה תשובה לשאלה פילוסופית. השאלה היא כאילו פשוטה. אם הקדוש ברוך הוא אינסופי, אז איך ייתכן שהעולם קיים? אני אסביר. כלומר, אם יש משהו בגודל אינסופי, הוא באינסוף ממדים, אז הוא ממלא את הכל. אז איך יש מקום לבני אדם? איך בני אדם יכולים להתקיים? איך בני אדם יכולים להחליט החלטות? אם בכל מקום זה הקדוש ברוך הוא? אם חושבים על זה, זה בעיה, נכון? התשובה של הארי על פי הפרשנות שלו לספר הזוהר, זה הצמצום. אלוהים כביכול צמצם את עצמו, במודע ומפנה מקום לבני האדם בעולם. יש לזה הרבה השלכות. אבל אני חושב שאני לא אכנס לזה. עוד מושג, אצילות. אצילות הכוונה היא שאחרי שהתפנה מקום, אז בורא העולם בבריאת העולם האציל מאור האינסוף אל העולם, מעין קו אור שממנו נהיו הספירות, כלומר, הצורות שבו אלוהים מתגבר בעולם. הארי קורא לספירות האלה כלים, וזה מוביל למושג השלישי, שבירת הכלים. בזמן בריאת העולם, בתהליך יצירת הכלים, הכלים לא היו מסוגלים לעמוד בלחץ האורות ונשברו, ומהשברים נוצרו קליפות, כלומר כוחות של רע בעולם. זה לא תקלה. העולם נברא בכוונה בצורה כזאת. אני מקווה שאתם מבינים שזה סוג של משל וביטויים שאמורים לתת מושגים רוחניים. בכל אופן, הארי המציא כאן שפה חדשה. ומאז, זאת השפה של תורת הסוד, של הקבלה. והקבלה מלמדת איך לתקן את העולם. איך לקחת את הכלים השבורים האלה ולתקן אותם. ואיך להתמודד עם קליפות. וזה התפקיד שלנו בעולם. ובתוך הקליפות, כלומר בתוך כוחות הרע, יש ניצוצות. כלומר דברים חיוביים שצריך להפריד מהקליפות. ולזה קוראים העלאת ניצוצות. איך עושים את זה? מתקנים את העולם. וזה כולם צריכים לעשות. מעשים טובים, מצוות. והתפקיד של צדיקים וחסידים הוא במיוחד בעזרת כוונות מיוחדות להעלות ניצוצות רבים. לזהות בכל רע את הטוב ולמצוא איך לגלות אותו. וכשנסיים להעלות את כל הניצוצות, תבוא הגאולה, המשיח. יש כאן עוד משהו. הקבלה של הארי מסבירה שכל הרע והסבל שבעולם, ולצערנו היהודים חוו מזה הרבה, כולם הם לא סתם. כולם חלק מהתוכנית. כל הגלות וכל הסבל של היהודים בעולם הם חלק מהשליחות שליחות של להעלות ניצוצות שהתפזרו בעולם בין הגויים. בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. הנה כמה מילים של רבי חיים ויטל. לפיכך ישראל גם כן השתעבדו שם, וגם השכינה גלתה עמהם, כדי להעלות אותן ניצצות אשר שם, וזהו סוד שנגזר על ישראל שהשתעבדו בהם 70 אומות כולם, כדי להוציא מביניהם הניצצות שנפלו ביניהם, להעלות מה שנפל שם באותה אומה. ועל זה הוצרכו כל ישראל להתפזר בכל ארבע רוחות העולם, כדי להעלות הכל. אז לכן יש גלויות בכל המקומות, כי בכל מקום צריך למשוך משם משהו, להביא משם משהו טוב. ועוד משהו לפי הרי, התהליך הזה של התיקון כמעט הושלם. כמעט כל הניצצות כבר במקום. נשאר רק עוד קצת. אז פתאום יש אופטימיות. מה הבנו? לא הכל, אבל הבנו שאנחנו נמצאים בתקופה של שינויים גדולים בעולם היהודי. יורו ספרד, מרכזים יהודים חדשים, חילופי שלטון, ויש תחושה שמשהו קורה. ואז מופיעה תורת הקבלה של הארי, שפתאום מסבירה ונותנת פשר לכל ההיסטוריה. נותנת תוכנית על לכל עם ישראל, לכל ההיסטוריה עד עכשיו. הקבלה, לפי פרשנות הארי, התקבלה במהירות. לא רק משל, אלא ממש משהו ממשי, ריאלי. אני מתנצל אם הלכתי קצת לאיבוד, זה באמת רק נגיעה. הקבלה הזאת נותנת דרכים להתמודד עם משברים, גם פרטיים, גם כלליים, והיא אומרת שאין דבר כזה יצירה בלי שאיזה משבר שילווה אותה, וגם היא אומרת שאפשר להתמודד. ותיקון העולם הפרטי שלי הוא חלק מתיקון כל העולם. עוד משהו חשוב. עד הרי, כשיהודי המתפלל, אומר שמה ישראל, לומד תורה, כשהוא עושה מצוות, מעשים טובים, הוא עשה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותו. הוא עשה את זה כדי לתקן את עצמו, להתקרב לבורא. הארי הוסיף דבר מהפכני. יהודי מתפלל, לומד, מקיים מצוות, עושה מעשים טובים, הוא מתקן את העולם. הוא משפר את העולם, הוא מקרב את העולם לגאולה. פתאום למעשים הקטנים של כל אדם יש משמעות גדולה. משמעות קוסמית.
אז אמר משפחים למעל גופים ובחק על תפוחים ואינון קדישים מזמין להשתה בפתור החדתה ובים נרדתה ותה לנער על ראשין אמינה ושמאלה
שלא ניתה. הארי העז לחדש דברים שלא נאמרו לפניו מעולם. רעיונות תיאולוגיים עמוקים חדשניים. איך זה בכלל אפשרי בעולם היהודי שבו הכל נעשה לפי מסורות ועברה מדור לדור? כנראה בתורת הסוד הכללים עובדים קצת אחרת, וגם אמרו שהיה לו גילוי אליהו. מה זה גילוי אליהו? בואו נתעכב על זה רגע. ספר מלכים מספר שאליהו נביא עלה בסערה השמיימה, כלומר לא כתוב שהוא מת. הוא כבר בספר דברי הימים הופיע שהמלך יורם מקבל מכתב מאליהו נביא, שזה יצא הרבה שנים אחרי שהוא כבר נלקח למרומים. בגמרא יש הרבה סיפורים על חכמים שפגשו את אליהו וקיבלו ממנו מסרים על מה שקורה בעולם העליון. ומאז המסורות של חכמים שפגשו את אליהו נמשכו. כלומר, המשמעות של אמירה של הארי הקדוש היה גילוי אליהו, הוא שהוא לא המציא מהראש את השיטה החדשנית שלו, אלא קיבל אותה משמיים. התופעה הזאת של גילוי אליהו, ומרדף של אנשים לנסות לקבל גילוי כזה, נהייתה מאוד נפוצה. היו כל מיני פרשנויות לתופעה, חלק שלוקחים את זה לאזורים מיסטיים, וחלק שמסבירים בצורה קצת רציונלית, כמו הערה ותובנות שמופיעות פתאום. נחזור לארי ולצפת. בזמן שארי הגיע לצפת, הוא היה בן 35. כשהוא הגיע, גם רבי יוסף קארו היה כבר בצפת, אבל הוא היה כבר בן 82. וגם רבי יוסף קארו עסק בקבלה, אבל קבלה שונה מהקבלה של הארי. האם הם נפגשו? האם הם למדו ביחד? הסיפורים מספרים שכן. ואפילו הסיפור מספר שרבי יוסף קארו, שהיה הרב החשוב ביותר בשל צפת, בא ללמוד מהארי הצעיר. והארי אמר לו שהנשמה שלו לא מתאימה לתורות שלו. האם הסיפור סביר? מה הגבול פה בין מציאות לדמיון? אני לא יודע. אחרי שרבי משה קורדוברו נפטר, רוב תלמידיו התקבצו סביב הארי. לא היו הרבה תלמידים, וגם לא הרבה שמעו בכלל על הארי. ומחוץ לצפת כנראה אף אחד לא שמע עליו. הארי כמעט לא כתב. הוא כן חיבר פיוטים. נשארו לנו פיוטים שהוא חיבר לסעודת שבת. הנה, ככה כתב לזה רבי חיים ויטל. לאחר אכילה היה נוהג מורי ז"ל לומר פזמון אחד בקול נעים. והוא ז"ל תיקן שלושה פזמונים מיוסדים על דרך חוכמת האמת. חוכמת האמת, כך הוא קורא לה הקבלה, כן? חוכמת האמת בכל פרטי הכוונות של שבת. פזמון אחד לסעודת הלילה, ופזמון אחד לסעודת שחרית, ופזמון אחד לסעודת מנחה. כל הפיוטים היו בארמית בסגנון של הזוהר. כמו הזמר בשבחין למעל גופתחין דבחקל תפוחין. או הפיוט בני החלד חשיפין למחזזיב דזעיר אנפין. כל על פי סמלים ורמזים מספר הזוהר. והשם שלו מסתר שם בראשי התיבות, אקרוס תיכון. אני יצחק לוריה בן שלמה. שמתי קישורים לפיוטים עם תרגום לעברית באתר. הוא כנראה כן כתב קצת פירושים לזוהר, אבל רוב מה שהוא עשה היה ללמד את התלמידים בעל פה. ותלמידים כתבו. אחרי שנתיים וחצי בצפת, פרצה מגפה. והארי, שהיה בן רק 38, חלה. אגדה אומרת שהוא כינס את התלמידים ואמר להם שהוא השלים את תפקידו בעולם, ואחרי כמה ימים הארי הקדוש נפטר. הוא נקבר בבית העלמין של צפת, ליד הקבר של רבי משה קורדוברו. היום הקבר הוא מוקד לעלייה לרגל ולתפילות. ואם עוד לא הייתם, מומלץ לבוא ולהרגיש את המקום המיוחד. לא רחוק משם יש מעיין ומקווה טהרה עתיק בתוך מבנה אבן, שלפי המסורת הארי הטובל שם. וקוראים לזה המקווה הארי. מבטיחים הרבה סגולות למי שטובל שם, אבל אני מזהיר, מאוד קר כל השנה. אם אתם כבר בצפת, ידעתם שיש בצפת תופעה שאין בשום מקום אחר שני בתי כנסת, אחד ספרדי, אחד אשכנזי, שקוראים על שם אותו איש. בית כנסת הארי אשכנזי, ובית הכנסת הארי הספרדי. בית כנסת ספרדי, כן? לא הארי ספרדי. איך זה קרה? האמת היא שהארי... אפשר להגיד שכן היה גם אשכנזי וגם ספרדי. אבא שלו, כמו שאמרנו, היה משפחה אשכנזית, ואמא שלו משפחה ספרדית. והארי עצמו למד רוב ימיו במצרים, והתורות שהארי לימד ינקו גם וגם. וללא ספק, הוא התקבל בסופו של דבר על ידי כולם. יש סידור נוסח הארי. הארי לא הוציא סידור. גם לא רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל מתאר שהארי התפלל בנוסח הספרדי, והוסיף ושינה כמה דברים. אז על פי זה התפיסו סידורים, וקראו להם נוסח הארי. רוב הקהילות הספרדיות בארץ מתפלות בנוסח דווקא שמאוד קרוב לזה. הקהילות הספרדיות במערב אירופה לא קיבלו את השינויים שלו. עד היום. יש גם סידור נוסח הארי אשכנזי. בחבד למשל מתפללים בנוסח הזה, הוא קרוב מאוד לנוסח שקוראים לו בשאר המקומות נוסח ספרד. ספרד. אבל שני אלה זה נוסחים אשכנזיים. זה מאוד מבלבל, אני יודע. אז הנוסח הזה, הסידור הארי האשכנזי, מבוסס על סוג של סינתזה. בין הנוסח האשכנזי לנוסח הספרדי, עם השינויים של הארי. זה היה ניסיון של החסידים להתקרב לארי, אבל מצד שני לא לנטוש לגמרי את הנוסח שלהם. אז ערבבו פה. ברור שהארי עצמו לא התפלל בנוסח הזה. בכל אופן הבנתם אבל שהארי התקבל על ידי כולם. יש פיוט של הארי בשם אסדר לסעודתה. זה פיוט שמיועד לסעודת שבת. לאהוד בנאי יש שיר בשם רחוב האגס אחד, שבו הוא מספר על המשפחה שלו. ושם מופיע גם הפיוט הזה, לפי הלחן שאהוד בנאי שמע מסבא שלו. משפחה במקור מפרס. לפיוט הזה יש גם מנגינות אשכנזיות, כמו זאת של חצר קרלין. ואני חושב שדי מפתיע כמה דמיון יש באקורדים ובמנגינה.
אסדר לי סעודתה בצפרד שבתה, ואזמין בהשתה עתיקה קדישה. שרבה ובחמרת אהבה
הארי נפטר. החבורה נכנסה לאבל. הם בקושי הספיקו ללמוד ממנו. היה עוד כל כך הרבה להספיק. רבי חיים ויטל החליט לאסוף את כל מה ששאר התלמידים כתבו. הוא שכנע אותם שעוד לא הגיע הזמן לחשוף את הסודות. ומאז במשך 15 שנה הכתבים היו רק אצלו. הוא לא פרסם, הוא לא הראה לאף אחד. הוא התחיל לנסות לסדר אותם, למיין, לערוך לפי נושאים, לכתוב את מה ששמע מהארי. לא עזרו תחנונים בקשות, אף אחד לא היה רשאי לראות. ואז, באופן פתאומי, בשנת 1587, כשבבית של אחיו בצפת, הוא חלה ושכב מחוסר ההכרה במשך זמן ארוך. אחד מרבני צפת, הרב בן נון, הצליח לשכנע את האח, והוא הוציא לו 600 דפים. הרב בן נון שכר סופרים שתיקו מהר את הדפים. אומרים שמיד שהם סיימו, רבי חיים ויטל התעורר. אבל הכתבים כבר הועתקו ויצאו החוצה. שלושה ספרים ראשוניים, לא ערוך עד הסוף, לא כל מה שהיה, היה שם. אבל רק אז העולם החל להיחשף בפעם הראשונה לרעיונות של הארי. הסיפור של רבי חיים ויטל מרתק בפני עצמו. האמן מגלה שהוא חשב שהוא ראוי להיות משיח, והיו לו הרבה חלומות וחזיונות בנושא. והוא בסופו של דבר הרגיש אכזבה מעצמו שהוא לא התגלה כמשיח. הוא מספר שהוא מסתכסך עם כל מיני אנשים, הוא חשף על הקשיים הזוגיים שלו עם אשתו, הוא כותב על השאיפות שלו לצמוח, לעלות רוחנית, הוא נודד, ירושלים, דמשק, בסופו של דבר נפטר שם מבלי שהוא פרסם שום דבר של הארי. בצוואה שלו הוא גם ביקש לא לתת לפרסם את הכתבים, ורק לאפשר לקרוא אותם בבית שלהם. הרב ישעיה לוי הורוביץ, השלה הקדוש, הוא ערך מסע לארץ, והוא מעיד שהוא שינה את המסלול כדי לעבור בדמשק כדי לקרוא בכתבים הסודיים. ורק בשנת 1620, 48 שנים אחרי מות הארי, הבן של רבי חיים ויטל, שמואל, הוא לקח חלק מהכתבים וערך והוציא מהם ספר בשם עץ חיים. שמונה שערים. אחר כך מצאו גם בעוד מקומות כתבים של רבי חיים ויטל שהוא גנז, והוציאו גם אותם לאור. והיו תלמידים של הארי שכן כתבו. קצת. אחד מהם רבי יוסף אבן טבול למד אצל הארי והוא כן כתב, יחסית הרבה. אז לא מספיק שקבלת הארי מרוכבת ולא פשוטה להבנה, אז הפרשנות של קבלת הארי של רבי יוסף אבן טבול שונה משל זאת של רבי חיים ויטל. אז תגידו, תורה סודית שכזאת, שלא נכתבת בצורה מסודרת, עם פרשנויות שונות לגמרי, מה הסיכוי שלה להיות נפוצה? מה הסיכוי שלה להיות משמעותית ומשפיעה? אבל באופן מפתיע, קבלת הארי הופצה כמעט לכל הקהילות היהודיות. בהתחלה בעותקים פיראטיים, סודיים, בכתב יד, בעיקר באזור של הארץ והסביבה, אבל במשך זה הגיע לאיטליה, ואחרי זה לאשכנז, ומחר יותר גם בצפון אפריקה, ואפילו היו העתקות בתימן. בצורה כזאת, מפתיעה למדי, לא ממש מסודרת, הרעיונות והשיטה של הארי יצאו לעולם. למרות כל הקשיים, הרעיונות הופצו. צפת, המקום שבו הכל התחיל, היא עצמה ירדה מהגדולתה. זה היה שילוב של תחילת ההידרדרות של האימפריה העות'מאנית, בעיות כלכליות, זה גרם להרבה יהודים לעזוב. וצפת כבר לא תחזור להיות המקום היהודי החשוב ביותר בעולם. אבל הדברים שיצאו משם נשארו איתנו לתמיד. אתם שואלים, טוב, כל מה שאמרתם היום זה בטח רלוונטי למקובלים, למי שרוצה ללמוד את תורת הסוד. אבל מסתבר שזה מזמן התפשט מעבר לתורת הסוד. תראו, אם אתם מבאים בית הכנסת, אז קבלת שבת שנראה לנו שהייתה כאן מעולם, אז לא, זה התחדש בתקופה של הארי ותלמידיו. ויש עוד השפעות בתפילות. בעיקרון לא קובעים הלכה על פי קבלה, אבל בפועל יש הרבה מנהגים וגם הלכות בעקבות הארי. ומעבר לזה, הרעיונות של הארי הפכו לשפה, לחלק מרכזי של העיקרון היהודי שבמעשים שלנו אנחנו משפיעים על העולם, ואנחנו מחויבים לנסות לתקן אותו. כל המהפכה של החסידות קשורה לקבלה של הארי, ושם הקבלה קיבלה גם משמעויות חדשות, כולל כאלו שנותנים חסידות, נקרא לזה, משמעות פסיכולוגית של נפש האדם. הרמח"ל הוא נתן פרשות היסטורית לפי הקבלה. אצל הרב קוק נוצרה סינתזה שלמה, שמחברת את המושגים הרוחניים לתקופה שבה החיים. אבל כל אלה באמת צריכים פרקים אחרים של קדמה. ומאז הארי, ההיסטוריה היהודית קיבלה כיוון ומבט חדש. אז איך מתקנים את העולם? אני אשאיר לכם לחשוב על זה. אבל אולי המשפט שמצוצת משמו של הארי שכתוב למצבה שלו יעזור לנו. טוב לקבל עליו לאהוב כל אדם מישראל. הוא יאמר זאת בלבב שלם. הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, kedma.xyz. כמו שאמרתי, אני אשמח להראות והצעות. יש דף בפייסבוק של זה, ויש גם קבוצה בטלגרם. ממליץ לחפש ולהצטרף לקבוצות. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסקטים, אפליקציות פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.